מאמר שלישי, סעיף י' א', שהוא סעיף ארוך, גדול, מלא עניינים. והנה אין ספק בדבר שהאהבה לאלוה והיראה מפניו נכנסות בנפש האדם על ידי קיום מצוות האלה. אמרנו שהרב שלט אומר שהתרגום הוא צומחות בנפש האדם. רב קפח אומר מצויות, יש הבדל. אבן שמואל כותב נכנסות על ידי המצוות, על ידי מצוות תפילין, מצוות ציצית, שבת לפני כן היה, ועל ידי הברכות, על ידי הברכות, שאדם מברך, 100 ברכות ביום, 100 ברכות, אם הוא זוכה ומברך כמו שצריך, אז... אז הוא אומר פה, נכנסות בנפש האדם אהבה ויראה. הרב שלט אומר, הן לא נכנסות, הן קיימות בנפש האדם. יש בנפש האדם תכונת אהבה ויראה, אבל הן צומחות בנפש האדם על ידי אלה. אבל לכאורה... התרגום של הרב קפח משמע כמו אבן שמואל יותר. והאהבה והיראה ללא ספק מצויה בנפש עם הנסיבות הללו. מעניין שהרב הוא מאיר על זה משהו, הרב שאלת, שהוא למה הוא תרגם ככה. אין ספק שהן צומחות בנפש, לא, לא אומר כלום, אם אלה הן סיבות, הן שוערות משם. טוב, אילו הרב שלט שינה פה מהתרגום של אבן שמואל ומהתרגום של הרב קפח. באבן תיבון, מה כתוב באבן תיבון? זה היה מקור שלו באבן תיבון. ואהבה והיראה מאין ספק נכנסות בנפש עם אלה העניינים. זה כמו אבן שמואל, ולא כמו הרב שלט. מעניין, מעניין מה צריך לשאול אותו. הרב שלט הוא דרך כלל נאמן לאבן תיבון. אם משנה, אז יש לזה איזה הסבר. נו, עכשיו יש תרגום חדש. לא, כן. שוורץ השני. לא שוורץ... לא, יש דוב שוורץ, הפרופסור. והמיכאל שוורץ, אני מקווה שהוא לא פרופסור. אז... אבל הוא תרגם את הכוזרי, אני לא יודע מי הוא, מה הוא, לא יודע מה טיבו. לא יכול למלא את השולחן, ברוך השם, שיש כל הזמן תרגומים. זה היה משהו משמעותי שהראו לי שם, משהו חשוב. טוב. אז... האהבה והיראה נכנסות בנפש האדם על ידי קיום המצוות האלה, בתנאי שיקיימן לפי השיעור שנתנה בהם התורה. יש לכל מצווה ומצווה שיעור שלה. מעמד החשיבות שלה. בתנאי שיקיימן לפי השיעור שנתנה בהן התורה, אז נותן שלוש דוגמאות. שלוש דוגמאות, מה יכול לקרוא אם אדם לא נוהג לפי השיעור. לבל תביאו השמחה בשבתות וימים טובים למדרגה, למדרגה שאליה מביאים השחוק והתאוות, והבטלה ולביטול תפילה בזמנה, מצווה עליהן. שבת, שבים, עונג שבס. איפה נחשון פה? מילא, אם עומדים אורח חיים, בסדר, אז זה טוב, זה ליבוד. אבל הם יושבים, שותים, תנגים, ובסוף בבוקר אין זמן, אין כוח לקום לתפילה. אז הוא אומר, אז זה לא... צריך לדעת לתת שיעור, נכון? צריכה להיות שמחה בשבתות וימים טובים, ויש התענגות, עונג שבת, אז תתענג על השם, וקראת לשבת עונג, אבל עם שיעור. כל דבר צריך להיות עם שיעור, או קצבה שהתורה נותנת למצווה. זה דבר אחד, לבל תביאו השמחה. מאידך, לבל תביאו היראה להתייאשות מן המחילה והסליחה, שעל ידי כך יישאר האדם בפחד לכל ימי חייו, ויעבור על מצוות השמחה בחלקו. זאת אומרת, אם אדם מפריז במידת היראה, כל הזמן יש לו פחד וחששות וחששות ופחד ואולי, ומי יודע, והוא נכשל פה, ומי יודע אם הוא לא נכשל פה, ואולי ככה ואולי ככה. יש צד חזק כזה, לפעמים אנחנו רואים דוגמאות כאלה של יראה חזקה מאוד, שאז הוא מגיע להתייאשות מן המחילה והסליחה, כי כל כך הוא פחד על החטאים שלו, שהוא חטא והוא נכשל, וזה כבר אין לזה כפרה. יש פעם דברים כאלה, הרב צבי יהודה אמר על הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב היה איזה משהו. הרב צבי יהודה לא אמר מה זה היה העניין, אני לא יודע אם הוא ידע או לא ידע. היה זה עניין שהבעל שם טוב אמר, נכשלתי פה בדבר קשה מאוד. מה שברור שאין לי חלק לעולם הבא. כך הבעל שם טוב אמר, שאין לו חלק לעולם. הוא אומר, ברוך השם, שתבח שמו, סוף סוף עכשיו אני יכול לעבוד את השם בלי חשבונות של עולם הבא. אני, עולם הבא אין לי כבר, אני יודע שאין לי. עכשיו אני יכול לקיים מצוות, שבת, ציצית, תפילין, ברכות, לא בשביל עולם הבא, בשביל לעבוד את השם, ברוך השם, התפטרתי מהצרה של חס שלום. אז זה ככה, הרב צבי יהודה אמר בשם הבעל שם טוב, דבר כזה, אבל פה זה לא כזה, פה זה מין מצב של דיכאון, נכנס לדיכאון שאין לו אפשרות לתשובה, אין לו אפשרות למחילה, ומה יהיה, ואז הוא עובר על מצוות השמחה בחלקו. בחלקו, בתרגומים האחרים כתוב בברכת השם שעליו, אני צריך לשמח בברכת השם, באבקה פח או משהו אחר, מן השמחה במה שנחנן, במה שחננו השם. אולי זה הוא, אבן שמואל תרגם פה מצוות השמחה בחלקו, כמו המשנה, זהו השיר השמח בחלקו. אבל במקור זה לא כתוב בדיוק כך כנראה, כתוב או בברכת השם, גם שונה הרב שאלת, או בחלקו. שנצטווינו עליה במאמר, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך. אנחנו מצווים, נצטווינו, ויעבור מה שנצווה בו, אולי זה טעות כתיב פה, נצטווה בו, מן השמחה, הרב קפה, זה ציווי, הוא תופס ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך כציווי, חיוב של שמחה במה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. גם מתחתן. נו, יש לו מצווה לשמח את אשתו, אז נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. אבל יש מצווה של שמחה בעצמו, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך. זה ציווי. אם אדם נמצא במצב של יראה ופחד מהכישלונות, זה מה שתופס אצלו את המשקל העיקרי, הפחד מהכישלונות, אז הוא עובר על מצוות השמחה. והוא מוסיף, ועל ידי זה, זה עוד עניין, על ידי זה ימעט השבח שעליו לשבח על טובת האלוה, כי השבח הולך אחר השמחה. אם אדם שמח, אז הוא משבח את הקדוש ברוך הוא. אם הוא לא שמח, אז הוא, אז הוא לא משבח, כי הוא רואה את הצדדים האחרים. אבל לשון קצת, דקות, שהוא אומר, אבן שמואל אומר, ועל ידי זה ימעט השבח שעליו לשבח על טובת האלוה. נשמע כאילו, על ידי זה, הוא ימעט בשבח שהוא מצווה לשבח את הקדוש ברוך הוא. והתרגומים האחרים, לא מה שעליו לשבח, אלא הרב שאלת מתרגם, ויעבור, ותמעט תודתו על טובת השם. תתמעט התודה שלו על טובת השם. הוא גם לא, הוא אומר, אבל איזה ימעט. אפילו רק התמעטות של השבח, זה כבר נזק, נזק גדול. כי השבח הולך אחר השמחה. אז אם אדם עובד את השם בשמחה, אז הוא גם מברך 100 ברכות ביום בשמחה, אז הוא נמצא בשמחה, אבל אם לא, ואז יתקיים בו מה שנאמר, אם הוא ימעט את השבח וימעט את השמחה, יעבור על השמחה. ומה זה יעבור על השמחה? הוא לא סתם שהוא לא מתוך חוסר אמונה. לא מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא הצליח בעסקים. הוא אומר, הוא הצליח בעסקים, כי הוא יודע לנהל את העסקים כמו שצריך. אז הוא הצליח. אבל לא יודע לתת שבח לקדוש ברוך הוא על זה. אבל פה הוא לא מדבר על מצב כזה שמחסרון אמונה. הוא לא. לא, הוא באמונה גדולה, אבל יש לו עובר אמונה. לכיוון שלילי, לכיוון של עובר יראה. כאילו יותר מדי מטה את הנפש שלו לכיוון היראה והפחד. הפחד שמה אין לו תקנה, זהו, הוא נכשל כל כך, זהו. הפוך מה שרב זלמן, ראש הישיבה, תמיד מדגיש. נכון? יש כל עבירה, זה דבר נורא והיום. אבל כל מצווה, פי 500 לפחות, ואולי יותר, הרבה יותר מזה, כל מצווה, נו, כמה מצוות עשית? כמה מילים של תורה דיברת? כמה תפילין? כמה ציצית? כמה שבת? תן משקל נכון לדברים. אז רואים כמה שהרב זלמן צודק בגישה שלו, שהמשקל של השמחה צריך להיות הרבה הרבה יותר חזק, הרבה יותר חזק, וצריך ככה לעבוד על הנפש, כך לחנך את הנפש. יש מקומות שהחינוך הוא הפוך, במפורש הפוך, שהמשקל הוא על היראה. היראה, היראה, היראה. אני ראיתי, תראה לי את זה, אני ראיתי על מה הוא כותב את זה, מחילה. הרב הנזיר, אומר משהו אחר פה, אומר, בעניין הברכות הנהנים, זה אחרי, כבר בתוך החלק של ההמשך, הוא כותב פה, מכניסו פה בסוף, תוספת בעניין הברכות, הנהנים והתפילה. בעניין ברכות הנהנים, דרך מיוחדה לנו בזה, בייחוד בברכת הטוב והמיטיב, על מיני היין, ואם על הרוגי ביתר נתקלה, ולמה נקבעה בסוף ברכת המזון? אבל כך העניין, כלפי אוכלי לחם העצבים, אז הוא כנראה מסביר, הוא לא אומר מפורש, אבל כנראה מסביר, אוכלי לחם מעצבים שאוכלים בעצבות, והוא אומר, והם עובדי האלילים, בעצב וצער, בסיגופים, מתגודדים עד שפוך דם, שכמו הם בעלי הדת הידועה, למטה הם אומרים שזה אמינו, בתורת הסבל והצער, ואלה בעלי הפסימיות, המועסים בחיים ובמזון בלי הנאה. בעלי הפסימיות, ככה הרצוג היה אומר, גם ביחס הנצרות, שיעורים במהלך הידר, שבלעם, העין הרעה של בלעם, בעלי הפסימיות, הסתכלות על החיים, על העולם, וכלפי אלה, כנגדם, תורת חיים וטוב, מברכים ברכת הנהנים. אנחנו מברכים את השם על ההנאות שיש לנו, מברכים ברכת הנהנים, ומברכים הטוב והמטיב, אפילו במקום המוות. תקנה על הרוגי ביתר, אני צריך היה לברך משהו אחר, תקנה ברכת הטוב והמטיב, ומברכים אפילו במקום המוות, הוא טוב מאוד, ומברכים על הרוגי ביתר, וכל שכן על מיני היין ישמח לב. אבל אני לא חושב שאני ממציא, אבל הייתי פה באיזשהו מקום שהוא כותב ש... ככה נראה לי כשראיתי שהוא אומר שהחסידים הם נוטים יותר לאופטימיות והפרושים יותר נוטים לפסימיות. נוטים, אומר, ככה, ועכשיו אני לא מוצא את זה. פירוש, אתה אומר, שניהם בקיצוניות.
כן.
שמחה של... אז יש במתוך התורה הגואלת. נחשון, אתה זוכר את זה? מתוך התורה הגואלת? אני לא זוכר איפה זה. יש... מובאים מהדברים של הרב שבתאי שמואלי, זה בחלק ד'. בחלק ד', אני חושב, שם הבאתי דברים בשם הרב שבתאי שמואלי. אז הוא כתב איזה מאמר כזה, הוא כתב, שמחה של הוללות או עצבות, מה עדיף? אז הוא מביא על זה בשם מישהו, אולי הוא רץ להביא את הספר.
אתה
מדבר
על החסידות.
כן, בצורה פה.
תחילת המאמר.
חסיד רואה את הטוב, אז היא הדעה האופטימית המיוחדת לתורת ישראל, והיה אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. העיר מפרשיו שהושפע מתורת ישראל על אפלטון. אפלטון היה לו שיטה אופטימית, אז כתבו המפרשים עליו שהושפע מתורת ישראל. והוא כנגד השיטה הפסימית, כי בספר קהלת, נחלקו בית שמאי ובית הלל, נוח לו לאדם שיברא בשמיים, וזה יסוד הפרישות, כבית שמאי, והחסידות כבית הלל. נו, מצאת? וניצחה הלכה, יישר כוח. וניצחה הלכה כבית הלל לחסידות. לא, אבל יש, טוב, אז שזה כנראה המשך פה באיזה מקום. הרב שבתא שמואלי, הבאתי פה, הוא ביקש ממני, הוא, אחרי שהוצאתי את הספר הראשון מתוך התורה הגואלת, חלק ראשון, הרב שבתא שמואלי היה מזכיר בישיבה, הוא היה משלושת התלמידים הראשונים של ישיבת מרכז הרב. הרב הנזיר, הוא קיבל אותם בישיבה, הוא וטובולסקי. הם היו שני התלמידים הראשונים. הוא לפני כן למד אצל החפץ חיים. לא טובולסקי, אריה בויארסקי. אחר שהגיע לירושלים נכנס לביתו של מרן הרב זצ"ל כמדומה, כותב שאמר שפגש כאן ברחוב את חברו מנעוריו הרב אריה בויארסקי, ועלה אמר לו שהוא הולך לסעודה שלישית אצל הרב קוק, והלכו שניהם יחדיו. מאז נקשרה נפשו ברב זצ"ל, ובאותו זמן החליט הרב לפתוח את ישיבתו בירושלים, והוא זכה להיות בין שלוש תלמידי הראשונים. תמיד היה משתבח בדבר זה. ואחר כך הוא היה מזכיר של הישיבה איזה 60 שנה. אז לא משנים דברים. אז מעניין ש... אז כשהוצאתי את הספר הראשון, אז הוא בא אליי ואמר לי, וידענו שרב צבי יהודה ככה יודע לדבר. לא ידענו, לא הכרנו אותו, לא הכרנו את רב צבי יהודה. רב צבי יהודה הסתיר את עצמו כל זמן שהייתה ישיבה, היה הרב זצ"ל, הרב חרל"פ, אז הוא רב צבי יהודה חבא אל הכלים. לא, ורק באמת אחר כך שהתחילו להגיע מכפר הרואה, זלמן הוא לא הראשון, לפניו עוד יש את הרב יהושע רוזן, ואחרי שנתיים או מה, שלוש, וכמה הגיע הרב זלמן וחבורתו, ואז התחילה הישיבה לגדול תחת הנהגתו והשפעתו של הרב צבי יהודה, ואז הרב צבי יהודה התגלה פתאום מגיע. לפני כן היה סגור ועסוק בכתבים של הרב זצ"ל, כל כולו. אני כותב שהרב זצ"ל הזהיר אותו בשעות האחרונות. הרב הזהיר אותו שכל הוצאת הכתבים שלו באחריותו בלבד. זה היה הצוואה של הרב בשעות האחרונות לחייו. הזהיר אותו על זה. היום באים כאלה, הרב הנזיר, הם שינו, הם זה, הם מי, הם בכלל לא הבינו את הרב הזה. יכול להיות שיש התפתחויות, עברו מאז 80 שנה, והתורה מתפתחת והולכת וגדלה, ורזי תורה מתפתחים, ותורתו של הרב זצ"ל נפתחת יותר. אבל תדע על גבי מה אתה עומד. תדע מה הבסיס שלך. לא. אחרי שאני רק את כתבי הרב קוק, לא מעניין אותנו מה ש... כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה. אז מעניין, תראו את הרב צבי יהודה, איזו התנהגות, הבאתי פה, צילמתי, והוא הראה לי את זה, הרב שבתא שמואלי, ואחר כך ביקשתי מהמשפחה, ספר אורות התורה שהוא קיבל בשנת תפשין, אורות התורה יצא בשנת תפשין, מהדורה הראשונה. אז כותב לו, הרב צבי יהודה כותב לו הקדשה, ליקירי הראשון להוצאה לפועל הגילוי את האורות האלה, גם ראשון לקיבוץ יסוד הישיבה המרכזית, הדגול בתורה ויראה ופאר נפש. רב שבתאי שמואלי, השם יצרהו וישמרהו, מזכרת ידידות ומשמרת זכות קודש, צבי יהודה הכהן קוק. יפה, כל מילה פה זה חלימות. אז פה כתבתי קצת עליו, הוא הביא לי שני מאמרים, אז הוא אמר לי, תראה, אני רואה שאתה מוציא ספרים של הארץ יהודה, אז אם תוכל, שישאר ממני גם משהו בדברים, כתבתי איזה שני מאמרים, אם תוכל להכניס אותי לתוך הספרים, אני מאוד אשמח. אז באמת קיימתי את זה, אחרי זה בחלק הרביעי. אולי כי אז הוא נפטר או מה. אז הנה, יש פה פרק על סימני הגאולה. מה שאתה שואל, שמחה של הוללות ועצבות של קדושה, מה ידיף? אז זהו. מביאים בשם האדמור מקרלין זצ"ל, כי שמחה, אפילו של הוללות, מקורה בקדושה. השמחה, המקור של השמחה הוא תמיד בקדושה. ואילו עצבות, אפילו של קדושה, מקורה בטומאה. השורש של העצבות, כמו שהרב זצ"ל כותב באגרות, בקינא דמסבותא, במוסר אביך, העצבות שורשה בקינא דמסבותא, כן, של טומאה. אז הוא אומר, התקשיתי מאוד להבין מקור המאמר הנ"ל. מה להגיד ככה, ששמחה של הוללות, הוללות, זה יותר טוב מעצבות של קדושה. ככה בשם האדמור מקרלין. התקשיתי להבין עד שנתעוררתי בלומדים מסכת בבא קמא, דף ס"ט רבנן. כלבים בוכים, מלאך המוות בא לעיר. כלבים משחקים, אליהו הנביא בא לעיר. מכאן מצאתי מקור לדברי האדמור הנ"ל. כי עצבות, אפילו של קדושה, מקורה בטומאה. ואילו שמחה, אפילו של הוללות, מקורה בקדושה. כי הביטוי כלבים בוכים מציין עצבות. הוא מקורה בטומאה והוא מלאך המוות. ואילו משחקים, מציין הוללות, ומקורה בקדושה, אליהו הנביא בא לעיר. אבל מאיפה הוא יודע שזה עצבות אפילו של קדושה? אבל הוא ממשיך, הוא אומר, ואתה לכאורה יש להביע תמיהה רבה על דברי אגדת חז"ל בגמרא שהבאתי לאל. איזה טעם ואיזה היגיון הוא להצביע ולומר, כי אם כלבים משחקים, סימן הוא שאליהו בא לעיר. איזה קשר יש בין אליהו הנביא לכלבים? וכיצד אפשר לסבול השוואה כזה? מה זה הדבר הזה שחז"ל ככה? אומרים כזה ביטוי מוזר, מוזר מאוד, יותר כמו מדרש פליאה, לא גמרא. אולם אחרי התבוננות אפשר למצוא הסבר אפילו מניח את הדעת, כי אכן דברי חז"ל הנ"ל קדושים הם, וסוד בדבריהם, וגם כאן רמזו חז"ל בשיחתם ביניהם על ענייני קץ הגאולה. זה מסביר את זה לפי התקופה. ידוע שהיו הרבה תקופות בהם נרדפנו על צווארנו וסכנת פשוט הייתה לשוחח על ענייני הגאולה. וכאשר באו מים עד נפש, ורצו להתעודד ולהתנחם כי נפשם יצא אל הגאולה, שאלו בלשון מוסווה, מתי יבוא אליהו? כי אליהו כידוע הוא נביא המסמל את הגאולה, והוא יביא את בשורת הגאולה, אבל כלפי הגויים הם מצפים לאליהו הנביא, לא קשור לגאולה. לכן שאלו, מהם הסימנים של ביאת המבשרת הגאולה? והשיבו, כאשר יראו כלבים משחקים. כלומר, רמזו בזה על שני סימנים, כלבים ומשחקים. ולא התכוונו לכלבים ממש, ולא למשחקים ממש. אלא, כמו שאמרו חז"ל בכמה הזדמנויות, בעקבתא דמשיחא חוצפא איסגא. ואמרו על אותו הדור, פני הדור כפני הכלב. למה כפני הכלב? והיינו משום העזות של הכלבים, וכמו שאמרו, אני כלבין דחציפין, כלבים חצופים, לא מעניין אותם מי זה, בן אדם חשוב, לא, הם נובחים. הם לא מחויבים לאף אחד שום דבר. הם חצופים, הם עזי פנים. אז על הדור הזה אומרים פני הדור כפני הכל, דור של עקבתא דמשיחא. ואז, כאשר תראה אותם משחקים, פירוש הדבר הוא כמו שראינו בדורנו, כי קמו והתארגנו קבוצות נוער, משחקים בכדורגל, ספורט וכדומה, ומטרתם בעצם להיות חזקים בגופם, למטרת שמירה נגד בריונים המתנפלים על יהודים וכדומה, ולאט לאט הלכו והתרחבו במטרותיהם ולמדו להשתמש גם בסוגי נשק, ועד להקמת ארגוני התגוננות, נילי, אצל, לחי, הגנה, שכל אלה היו סימנים בולטים מסימני גאולתנו. התחלת דגאולתנו, כאילולי כל אלה, כיצד היינו זוכרים בתחיית עמנו וקוממות מדינתנו. אז הוא אומר, אני דלק פה, הוא מביא פה מהחפץ חיים, שהחפץ חיים אמר שצריכים ללכת לצבא, להתאמן, כדי שיהיה מי ש... אני אקרא את זה, זכורה לי כאשר למדתי בישיבת רדין, בשנת תרפ"ב, יצא פעם גזירת מלכות, לענייני דיומה, עכשיו כל הבלגנים של זה, אז... יצא גזירת מלכות להתייצב לשירות צבאי לתקופה של 6 שבועות. מרן החפץ חיים זצ"ל דרש אז בפני התלמידים שבת קודש בביתו, בין מנחה למעריב על נושא זה. מדובר על הצבא הפולני. מה מדובר? בין השאר אמר, לכאורה הרי כולנו מאמינים ומצפים לביאת המשיח. וכידוע לפי חז"ל תהיינה מלחמות, ובאחרונה מלחמת גוג ומגוג. ואנו מצווים כולנו ללחום נגדו ולקיים את הצו ללמד את בני יהודה קשת. ולפי זה מוטל על כולנו ללמוד את מלאכת הנשק, סוגריים בלשונו הקדוש ביקסל. אולם מסיבות הגלות לא קיימנו את הצו. מה שם סובב הסיבות ברוך הוא? הוציא צו גיוס בגזרת המלכות ל6 שבועות. וזה רק למען ישראל, ובשבילנו זה מספיק. זאת אומרת, בשביל מספיק 6 שבועות, אנחנו כבר יכולים ללמוד. וזהו, ואותם דברים שמעתי מהרב גולדברג, הרב של כפר פינס, זכר צדיק לברכה, שהוא אמר לי, תלכו, הוא אמר, שככה חפץ חיים אמר, גם כמסעודה שלישית, תלכו לצבא הפולני, ואתם תקימו אחרי זה את הצבא של עם ישראל בארץ ישראל. והנה כל פעולות הנוער, עכשיו חוזר לעניין, והנה כל פעולות הנוער שלנו נראו בעיני רבים כמעשה חוצפה ועזות, בלשון חז"ל כלבים. אבל בפנימיות היה חבוי הסוד אליהו בא לעיר, כי כל אלה היו מסימני הגאולה. אז כלבים שוחקים, שחקים כדורגל. כלבים, מה הכוונה? חצופים, אז פנים, הם משחקים כדורגל, משחקים כל מיני דברים, אבל תוך כדי, בחדרי הלבשה, היו לומדים לפרק נשק, היו לומדים, ככה למדו, כי ידעו שהאנגלים, כדורגל זה הדבר הכי קדוש בעולם והכי חשוב, אז לזה הם לא יפריעו. ותוך כדי, הם היו מתאמנים. ומאידך, הסוג השני, כלבים בוכים. מהלך המוות בא לעיר, כי הבחיות בצורת ההתנגדות לפעולות סימני הגאולה, בייחוד אחרי שזכינו בחסדי השם נגמר בלי ספק להתחלת את הגאולה, ואף ליותר מזה, שחלק ניכר מאמנו, אבל כשחלק ניכר מאמנו עוסק את צערנו בבכי, עורכים הפגנות, מחאות, עריכת קריאה, וכל זה לעיני שונאי ישראל, דבר הגורם לחילול השם וחילול כבוד ישראל, רחמנא ליצלן, כל אלה גורמים, שחס ושלום, מלאך הזה, הוא השטן, פוגע ומעט את מהלך הגאולה, ואנו כולנו תפילה כי יגער השם בשטן, ויסתמו פיות כל מקטרגנו, וגולתנו שמה תהיה במהרה בקרוב, ושלום על ישראל אמן. אז מאמר יפה. טוב, אז אני קורא פה עוד שתי שורות, כדי שלא תביאנו הקנאה, הוא מתרגם, כותב הקנאה מנוקד פה, בקיום מצוות תוכיח את עמיתך, ובהתנצחות עם חבריו בחוכמות, והרב קפח מתרגם מסע ומתן בלימוד, המסע והמתן בלימוד, ויצא אל הכעס והנתירה, שעל ידי זה תתערה נפשו ולא תהיה זכה בעיתות התפילה. זאת אומרת, יש, אני מזהר, מתווכחים, פעמים דברים, נגיד בלימוד, או לא, יותר בדעות. אז יש ויכוחים, עלולים מזה להגיע למצב של שנאה ונתירה. צריך להיזהר מזה, צריך לדעת להעמיד כל דבר בגבולות הנכונים שלו.